צהריים טובים. ואלה המשפטים אשר תשים לפני. אנחנו מגיעים בפרשה מאוד מיוחדת, כמו כל הפרשיות של התורה. אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, בעצם, באופן עקרוני, מה בעצם הרעיון כאן של המשפטים? האם באמת המשפטים שלנו הם שונים מהמשפטים של הגויים? מה בעצם המאפיין של המשפטים שלנו? ואם אנחנו כבר מדברים על שוני, היינו חושבים שבאלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שזה כאילו זה מצוות מיוחדות של העם היהודי, אז היו מדברים על ציצית, תפילין, שבת, מזוזה, אבל אנחנו רואים שמדברים כאן בעצם על מצוות של אדם לחברו. מדברים כאן על גניבה, מדברים כאן על שמירה, על נזקים, ובעצם...
גם על עבד פה עכשיו, נכון?
כן,
גם על עבד.
כל מה שמדובר כאן זה בעצם דברים שהם... דברים שכל חברה מסודרת צריכה לדאוג להם. זאת אומרת, בכל חברה מסודרת צריכים לעשות סדר. לא יכול להיות שאנשים יגנבו אחד מהשני, או ירביצו אחד לשני. צריכים לשלם על זה. עין תחת עין, שן תחת שן. ולא רק זה, רש"י בא ואומר, אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. זאת אומרת, החוקים שלנו לא קשורים לאחרים. ולא רק זה, מוסיף ואומר, שמי שיש לו דין ודברים והולך לערכאות של גויים, אסור. עכשיו, מה זה ערכאות של גויים? בצורך העניין, גם היום, בית משפט אזרחי בארץ זה ערכאות של גויים. זאת אומרת, לפי ההלכה הבסיסית, אסור ללכת לשם. אז קודם כל נשאלת השאלה, למה? אבל בוא נגיד, למשל, בן אדם גנב לי 100 שקל. ברור לי שה100 שקל שבן אדם גנב, אם אני אלך לבית דין או אני אלך לבית משפט, בשתי המקומות יחייבו אותו לשלם לי חזרה את הכסף. זאת אומרת, למה אני לא יכול ללכת במקרה כזה לבית משפט רגיל? אומרת לך התורה, המשפטים שלנו הם לא דומים של הגויים, למרות שזה נראה. ואני רוצה בתור הקדמה, אמרו שנועד קצת זוהר, מעבר לעניין הזה של הפנימיות של התורה, בואו נראה קטע כאן מהזוהר, שבא ושם לנו את הדברים בפרופורציות. כי הרבה אנשים שואלים הרבה שאלות על הדברים שמופיעים בתורה לפעמים, על הצורה ואיך. סתם לדוגמה, יש לנו רוצח. רוצח עם אין שתי עדים, שרואים אותו, מבצע את הרצח, ומזהיר, מזהיר את הרוצח, גם אם אנחנו נראה מישהו רץ לתוך צריף קטן אחרי בן אדם עם סכין ביד, ואנחנו ניכנס לצריף אחר כך ונראה שהבן אדם שוכב על הרצפה מת, והוא מחזיק סכין נוטף דם, ואין מישהו אחר שם, אנחנו לא יכולים להביא אותו לדין, ונשמע הזוי. אבל אם אנחנו נסתכל קצת יותר לעומק, אנחנו נראה איך היה, היה גם אחד שישב שם בכלא וגילו שבסוף אחרי שנים שהוא בכלל לא עשה את הרצח הזה. מי זה היה ב... איך קראו לזה? מה מפורסם מאוד?
מפורסם מאוד, כן.
לא, זה, עכשיו, דרך אגב, זה קורה בעולם גם. תראו לעצמכם שיש מדינה שבה יש גזר דין מוות, והוציאו רוצח למוות, ואז אחרי 20 שנה מגלים שזה לא הוא שרצח. למה? כי הם לא בודקים את הדרך בגלל הנסיבות. בואו נגיד למקרה הזה שאנחנו תיארנו כרגע, לכל אחד ברור שזה רצח את זה, ברור. אם זו מדינה שמוציאה להורג, יוציאו אותו להורג.
היום זה בישראל, בין הרבני לא יכול לפסוק דברים כאלה, נכון?
איזה דברים? אתה לא יכול להגיע למצב כזה, אתה לא מבין? אומרים שבית דין רצחנית הרגה בן אדם פעם ב-70 שנה. למה? כי איך אתה יכול לקיים את כל התנאים האלה?
נכון, בעיה.
עכשיו, אז מה, תגידו שהרוצחים מסתובבים חופשי? מה, אל תדאג, קודש ברוך הוא נמצא למעלה. זה בדיוק כאן, אנחנו, יש לנו אמונה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד שבן אדם, אם תיתן לו את השליטה, הוא יכול לעשות דברים, כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. הוא יכול לראות דברים שהם לא נכונים.
אולי זה על שם הבן שלך, החשבונית.
ברנס,
ברנס. עמוס ברנס, כן. שחררו אותו לא מזמן, לא?
כן, אבל עוד פעם, זה אחרי שישב שנים בכלא. אז אנחנו רואים כאן שהחוקים שלנו כבר הם לא... עכשיו, עוד דוגמה מצחיקה. בן אדם מעליב מישהו ברבים, הוא נקרא שופך דמים. שופך דמים, הוא נקרא כמו, יש לו גדר של רוצח. העלבת, פגעת במישהו, אתה נחשב לרוצח.
לפי התורה.
ריבית.
מה, אין שם השם?
אסור לקחת ריבית.
אסור, אבל מה? מגוי מותר או אסור?
מגוי מותר.
מגוי מותר, למה? זה לכאורה נשמע לא פייר. איך יכול להיות שאתה יכול לקחת מיהודי אסור לך, ומגוי כן, זה נשמע, מה זה, זה איפה ואיפה?
כן.
בכלל לא. כמו שאני שאלתי אתמול שם את החבר, אמרתי, אם אבא שלכם יבקש על אחת בדברה מרעת, שישמע, אמרתי, אם אבא שלך יבקש ממך הלוואה, תתני לו? כן. כן, בוודאי, תקחי ריבית? אבא שלי, מה זאת אומרת?
מה, לא לוקחים.
מה, אבא שלי אני אקח ריבית? מה פתאום, אוהב אותי, אני אוהב אותו. אבל זה בדיוק העניין, אנחנו עם ישראל, אנחנו משפחה.
רבין זה לזה.
אנחנו לא ניקח ריבית אחד מהשני, אבל לעומת זאת, מהגוי, אין לי שום בעיה לקחת ריבית. מה עוד שגם הוא לוקח ריבית. אם הוא ילווה לי, הוא ייקח ממני ריבית. ודרך אגב, בעניין של הריבית חשוב לדעת שלא רק שאסור לקחת ריבית, אסור גם לתת ריבית. בן אדם שנותן ריבית, הוא נכנס לאותה חבילה. זאת אומרת, תגיד, אני לא לקחתי. הוא ביקש ממני ריבית נתן.
אבל אם זה לצורך עסקים,
לכן יש היתר עסקה.
שזה הלכה או משהו כזה.
יפה. אז גם אנשים שואלים, מה זה ההתחכמויות האלה? אבל זה בדיוק העניין, זה לא התחכמויות. אנחנו חיים על פי התורה. זאת אומרת, אם אני מוצא את הדרך על פי התורה לעשות משהו שלכאורה היה אסור לי לפני, אבל על פי התורה ועל פי מה שאומרים לי הגדולי הדור, פסקו, אני מותר לי, כמו מכירת חמץ בפסח. ואני אומר, מה זה הבדיחה הזאת, מכירת חמץ? הרי רוח הדברים הייתה בהתחלה, שאתה מוכר חמץ, אתה מוכר אותו דגוי ונגמר הסיפור. ופתאום הוציאו כל מיני פטנטים, למה? כי השתנו, התנאים השתנו. עכשיו, זה לא שאתה בא והולך נגד התורה, אלא מה חכמי ישראל עושים? הם מוצאים לך את הדרך ברוח הדברים, כי התורה היא נצחית. וכאן חשוב לדעת ולהבין שזה לא הדברים החיצוניים שאנחנו עושים. אומר לנו, הרב אדם סינה מביא את הזוהר בעלותך, בסולה. כאין זו היא התורה. יש לה גוף והיא מצוות התורה. הנקראות גופי התורה. זאת אומרת, גופי התורה זה המצוות שאנחנו צריכים לקיים. גוף זה מתלבש בלבושים שהם סיפורים על עולם הזה. הגוף הזה לבוש בסיפורים, בבגדים, שהבגדים הם בעצם הסיפורים שמופיעים בתורה. הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש שבסיפור ההוא. הטיפשים מה עושים? קוראים את הסיפור. אברהם נולד פה, בגיל 3 עבד את הגילה את הקדוש ברוך הוא, יעקב עבד בשביל לבן, ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם מוצאים בתור סיפורים. אומר לנו הזוהר הקדוש, הטיפשים שבעולם אינם מסתכלים אלא בלבוש שבסיפור ההוא שהוא סיפור התורה ואינם יודעים יותר ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא. אלו שיודעים יותר אינם מסתכלים בלבוש אלא בגוף. מבינים שהלבוש זה רק החליפה שאתה לובש, זה לא אתה. מסתכלים מה יש מתחת לחליפה. החכמים עבדי מלך העליון, אותם שעמדו בהר סיני, אינם מסתכלים אלא בנשמה שבתורה. זאת אומרת, לא רק בזה הם לא מסתכלים ובזה בגוף, אלא בנשמה שנמצאת בפנים, שהם עיקר הכל, תורה ממש. ולעתיד לבוא, עתידים להסתכל בנשמה של נשמה שבתורה. נשמה של נשמה זה כבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, אמרנו שהנשמה בנויה מחמש רבדים. יש את הנפש, הרוח, הנשמה, חיה ויחידה. מה שהוא עכשיו מדבר כאן זה החיה והיחידה. זאת אומרת, אנחנו בגדר של נפש, רוח ונשמה. עכשיו, אלה שהם
רוח
ונשמה. עכשיו, ככה גם בא ואומר.
מה זה הרוח?
הרוח, מבחינת עברי הגוף, הנפש זה בכבד.
הנפש זה בכבד?
מסנן את הדם.
כן.
כאילו אתה מקבל את מה שאתה מקבל.
נשמה זה פה במוח?
כן. הרוח היא בלב.
בלב.
כי, עוד פעם, מצבי הרוח, הלב מתכווץ, הלב מתרחב, זאת אומרת, קשור ישירות ללב. יש קשר ישיר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. לא שאתה מרחב. והשכל זה הנשמה. עכשיו, מעל זה יש עוד, יש את האור המקיף שמקיף את האדם. האור המקיף זה בעצם חיה ויחידה. שזה כרגע אין לנו נגיע, אנחנו משם מקבלים לתוך הנשמה ובעצם פועלים. עכשיו, שהוא אומר שאתה
פועל... זה הרמות הרמות יותר.
כן, החיה ויחידה. זה כבר נשמה לנשמה, מה שהוא אמר כאן זה נשמה לנשמה. זה כבר דרגה שאתה יוצא מתוך עצמך, יוצא מתוך העולם הגשמי. עכשיו, מה שקורה, שאנחנו מסתכלים על כל הדרגות האלה השונות, כך זה גם התורה עצמה. כשאנחנו קוראים עכשיו את המשפטים, אנחנו צריכים להבין שזה לא כמו שאנחנו קוראים הפשט וזה נגמר הסיפור. דרך אגב, מצד שני גם צריך לדעת ולהבין, וזה אנחנו גם לומדים, שבאדם לא יכול לדלג על שלבים. מה זאת אומרת, יש כאלה שבאמרים, לומדים קבלה, ואומרים, שמע, אני בפנימיות. אני לא צריך את החיצוניות, אני פנימי. הרי אנחנו רואים, הכי חשוב זה הפנימיות. אבל עובדה שהתורה, כמו שמענו, בנויה מדרגות. וכך גם האדם צריך לדעת שכדי להגיע לפנימיות, הוא חייב לעבור דרך החיצוניות. זאת אומרת, בגלל האחרות יש סולם, אתה מטפס עליו.
חייב לקלף את החיצוניות, להגיע לפנימיות.
זאת אומרת, אני, קודם כל, כדי להגיע לפנימיות, אני חייב קיים מצוות. אז יש כאלה שחושבים שאם הוא לומד קבלה ומקיים כאילו את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם בורא העולם, שזה כאילו המטרה, זה המטרה, זה נכון. אבל הוא לא מבין שהוא לא יכול להשיג את המטרה האמיתית בלי קיום המצוות. כי קיום המצוות, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה הדברים שמחברים אותם. אין אפשרות אחרת להתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה יכול לדלג על השלב הזה של קיום המצוות המעשי, ולהיות רק רוחני, זה לא עובד. אין חיה כזו. וזה חשוב להבין. לכן הוא בא ואומר לו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, מה זה לפניהם? גם עוד נקודה מאוד חשובה. לפניהם כשולחן ערוך. זאת אומרת, ארוחה מוכנה. זאת אומרת, אומר למשה, אם אתה חושב שאתה תבוא ותגיד להם פעם, פעמיים, שלוש, הסברת להם, הלכתי הביתה. לא.
כל יום
עד שהם לא מבינים את הדברים על בוריים, הווה אומר, אתה לא שם לו עוף על הצלחת, אתה שם לו את העוף צלוי, מטובל, עם סכין ומזלג, הוא רק צריך להכניס את המזלג ולאכול. כשולחן ערוך. אתה לא שם לו עגבניה במלפפון, אתה שם לו סלט חתוך, מוכן לאכול. עד כדי כך, אתה צריך להסביר. עכשיו, את כל החוקים של התורה, הרי זה בלתי אפשרי. אז אם אנחנו נראה שבאמת, פרשת משפטים מכילה המון דברים, אבל זה לא כל החוקים של התורה. אבל אלה חוקים ספציפיים שצריכים לדעת במיוחד. למה? מכיוון שכמו שאמרנו בשבוע שעבר, לא יכול להיות שכל דבר קטן אנחנו הולך לשאול רב. ואנחנו צריכים לדעת ולהבין שיש דברים בסיסיים שאנחנו צריכים לדעת אותם. ולכן חייבים את הדברים האלה ללמוד כדי לדעת. לא יכול להיות שבן אדם של כל שטות ילך לרב לשאול אותו, או הוא לא יוכל לתפקד במשך היום כי הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא צריך לחשוב, רגע, זה מותר, זה אסור, אני אלך לשאול את הרב. לא. לכן הוא אומר, אתה צריך להעביר להם את המסרים האלה בפרשה שלנו, שהם ידעו אותם על בוריים. זאת אומרת שלא יהיה כאן שום אי-הבנה.
יהיו חייבים לדעת?
עכשיו, מה אתה אומר את הגירושים, גירושים בני זוג?
זה לא טוב.
זה לא, אבל
אם אין ברירה, אין ברירה. מה זאת אומרת? זה לא, אין בעיה.
אצל התורה, אצל ה... בתורה הרבה פעמים, אתה יודע, אני לא שמעתי אין ברירה, יש או לבן או שחור. הרבה פעמים, לא, אתה יודע, אפור די לא קיים בתורה.
אנחנו רק הרגע דיברנו כמה שהתורה היה עמוקה.
נכון.
אז זה ממש ממש לא מדויק לבוא ולהגיד שזה שחור לבן. בהסתכלות חיצונית שחור לבן, אבל זה לא נכון. התורה היא כל כך עמוקה שזה, מה זה שחור לבן? אתה רואה לפעמים אנשים עושים דברים הפוכים מה שצריך. תן לך דוגמה.
לא, מה אנשים עושים הפוך זה בניגוד לכללי התורה.
אז לא תמיד זה בניגוד.
מה
פרשנות
בתורה בפשט?
אני אתן לך,
אני, אתה יודע, תמיד אני שומע, זה או שחור או לבן.
אני אתן לך דוגמה קלאסית. קדיש. אשכנזים שומעים קדיש בעמידה, הספרדים בישיבה.
באמת? לא יודעת, אני תמיד.
אלה שאומרים קדיש עומדים. גם אצל הספרדים וגם אצל
אשכנזים. אנחנו אשכנזים.
עומד, זמן קדיש, שומעים קדיש, אתה עומד.
לא, אף פעם אני לא עומד זמן קדיש.
אתה צריך לעמוד. האשכנזים
עומדים. צריך לעמוד?
כן.
מי שאומר קדיש עומד. לפעמים...
אז אני מסביר לך, זה למשל מנהג. עכשיו מה קורה, אם אתה תהיה במניין...
אבל זה לא רשום.
אם אתה תהיה במניין, זה תורה שבעל פה. זה בדיוק, אחד עשי אומרים, מה זה ואלה המשפטים, למה יש שם? והקדוש ברוך הוא להגיד לעם ישראל, אומר רש"י, שכל המשפטים גם הם מסיני, בדיוק כמו שהעשרת הדברות מסיני, גם המשפטים האלה מסיני, לכן קדיש שווה בחיבור. וזה בדיוק ההתחכמות של אנשים, זה לא כתוב. מה זה זה לא כתוב? זה הצדוקים, זה הקראי. אנחנו, יש לנו תורה שבעל פה. בלי התורה שבעל פה אי אפשר לבסס את התורה שבכתב. זה בדיוק מה שאמרנו כרגע.
מה שאומר שבעצם...
אתה לא יכול לקרוא את הסיפור וזהו, אני מבין את הכל. לא, כי אם אתה לא תחדור פנימה...
יש 700,000 פרשנויות על כל דבר.
יפה. זה בדיוק מה שאמרנו כרגע. עכשיו זה מתחיל לתת לנו את ההסבר למה באמת כל כך חשוב ללמוד את הפנימיות של התורה ולא את החיצוניות. כי כשאתה לא רואה את החיצוניות, אתה בעצם יש לך חצי דבר ביד. וזה דברים מאוד מאוד חשובים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של הפנימיות והחיצוניות של התורה, ואומרים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, צריך לדעת גם לדעת להבין, בפרשה שלנו כתוב, נעשה ונשמע. ויש את הסיפור הידוע עם אותו צדוקי, שראה את רבה יושב בישיבה מזרחית ונשאל על הידיים שלו. והוא ראה שמרוב שהתעמקות בלימוד, יוצא לו דם מקצות האצבעות, עד כדי כך הוא התאמץ כאילו ללמוד, והוא עם הרגליים כאילו מאחת האצבעות שלו, אומר לו, אמנה פזיזה, אתם אמ פזיז. תראה איך אתה יושב. אתם עושים בלי לחשוב. אתם, הנה, מה אמרתם? נעשה ונשמע. מי אומר נעשה ונשמע? קודם כל תשמעו על מה מדובר, אחר כך תעשו, תקיימו. מי אומר בעיניים עצומות נעשה ונשמע?
ההפך, זה נשמע ונעשה.
נכון.
אם כבר אתה מסתכל ואתה פה...
זה מה שהוא אומר לו, הצדוקי.
כן.
זה מה שהוא אמר לו.
אבל זה בכל דבר, זה לא צריך להסתכל ולא לבורה. בן אדם קודם כל צריך לשמוע להבין, ואז לעשות.
אז מה זה אומר נעשה ונשמע? אז מה זה אומר נעשה ונשמע?
אני מוכן לקבל את זה בכל מצב.
זאת אומרת, אני לא מעניין אותי מה אתה אומר לי. מה שאתה תגיד אני אעשה. אני קודם כל עושה. לא חושב, אני עושה. איך מגיעים לדרגה כזאת? ומה בעצם הדרגה הזאת? הרי זה לא פשוט.
זה להבין את הכל מההתחלה ועד הסוף.
ואם אתה לא מבין, אז אתה לא עושה?
בעיה, אבל איפה אבל אתה לא יודע מה לעשות.
אבל זה מה שהם אמרו.
אתה לא יודע מה לעשות.
איתי, זה בדיוק מה שאתה... זה בדיוק השאלה. עכשיו, יש לו סיפור על אחד, איזה אמריקאי הגיע לטיול בארץ עם המשפחה שלו. הוא ואשתו ושלושה ילדים. היו כאן איזה חודש, כשהוא חוזרים חזרה, בשדה תעופה הוא שואל את הילדים, מה היה היום הכי כיפי שלכם? אז ילד אחד אומר לו, זה היום שהלכנו לרב שלך. הילד השני אומר לו, זה היום שהלכנו לסבתא. הילד השלישי אומר לו, זה היום שהלכנו לגאולה לקנות כיוון. 12 שעות בטיסה, הבן אדם חושב ולא מבין למה כל אחד מהילדים שלו נהנה מיום אחר. זה נשמע קצת לא הגיוני. אם היה משהו באמת מענה, אז היו כולם נהנים אותו צרה. פתאום ירד לו הסימון. הילד הראשון שאמר שהוא נהנה מזה שהלכו לרב, זה בגלל שהוא היה לבד עם אבא באותו זמן. והילד השני היה לבד עם אבא כשהם הלכו לסבתא. והילד השלישי היה לבד עם אבא כשהם הלכו לגאולה לקנות כיפות. זאת אומרת, מה שבעצם היה הכי מענה לילדים זה, שהם היה להם זמן איכות עם אבא לבד. יש את הלימוד עצום. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? צריכים לדעת שזמן איכות זה לא רק לתת לילדים באופן כללי. זמן איכות לילד זה לקחת אותו לבד. אתם לא יודעים איזה הרגשה זה לילד שאבא נמצא איתו או אמא. זה נותן לו הרגשה הכי טובה שבעולם. וזה בעצם ההרגשה שאנחנו צריכים להגיע אליה. גם בחינוך שלנו את הילדים וגם בתובנה מי זה הקדוש ברוך הוא בשבילנו. הקדוש ברוך הוא בשבילנו אבא שכל אחד ואחד מאיתנו הוא בן יחיד שלו. ובן אדם שמגיע להבנה שהרי הקדוש ברוך הוא האחד היחיד והמיוחד וכל מה שהוא אומר זה הכי חכם שבעולם. אין דבר יותר חכם מזה וזה גם הכי טוב שבעולם. למה? כי אבא אוהב אותי. והוא לא יגיד לי לעשות משהו לא טוב. זאת אומרת, אם אני מאמין בזה, אז יש לי בעיה להגיד נעשה ונשמע?
לא.
זה בדיוק הרעיון. זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, עם ישראל הגיעו לדרגה של אהבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא שהם הבינו. שזה לא משנה מה אבא
יגיד. אבל זה בדיוק כמו המבחן של עם ישראל בכל הפרשות שאנחנו מדברים. גם זה שהקדוש ברוך הוא פתח את ים סוף. אז הרבה אנשים אומרים, רק רגע, מה אני אעבור? אני לא אעבור, מה יקרה?
זה שאלה של אמונה.
לא, אז אני אומר, זה שאלה של אמונה. נעשה, כי אני מאמין במה שאני אעשה. נכון. יהיה טוב, כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא.
נכון. עכשיו, יש...
אנחנו דיברנו על זה לפני שתי פרקים, אני לא טועה.
יכול להיות, לא תשמע, זה אלה דברים יסודיים. עכשיו, תראה, עוד נקודה מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על אלה משפטים, שזה שלנו ולא שלהם, אנחנו נמצאים בתוך עולם, שיש לנו באמת, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו כמו כולם, ואנחנו גם מושפעים למה שקורה מסביבנו. ולפעמים אנחנו צריכים לחדור קצת יותר לעומק הדברים כדי לדעת ולהבין כמה שהעולם נמצא במקום הלא נכון. אתם לדוגמה, כשאנחנו מדברים על ההסתכלות של העולם על דברים, דיברנו על זה כבר פעם, פפסי עשו בחינה של משקאות, הם שמו בשלוש כוסות, פפסי קולה, ארסי קולה וקוקה קולה. לא כתבו על מה זה, ושאלו את האלה, את האנשים שהתאמו בשלושת הכוסות ועשו בחינה, איזה משקה יותר טעים. פפסי ניצח בגדול. אבל כששאלו את האנשים איזה משקה הכי טעים להם, מה הם אמרו? קוקה קולה. מצחיק, נכון?
עניין של מיתוג.
שטיפת מוח.
זה מיתוג. יש לי שאלה אליך, אתה יודע שאני עבדתי בפיליפ מוריס 15 שנה, אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין הסיגריה הזאת לסיגריה שעולה חצי ממנה. לא הבנתי.
לא השארת.
מה? לא, אבל אין הרבה הבדלים גם. ואז אתה יודע, העולם השיווקי ועולם המיתוגי של פיליפ מוריס היה שאנחנו התחלנו מהראשונים, מיתגנו את המוצר. זאת אומרת, אנשים קונים את המוצר בגלל השם, לא בגלל באמת הטעם. אבל זה לא רק בזה.
אבל
הנה
אתה רואה.
יש הבדל.
תראה, אני לא השנתי.
דרך אגב, פפסי...
זה בדיוק כמו שאתה אומר יין, היין הזה והיין.
לא, לא נכון. לא, בעינות
זה
אותו דבר.
זה לא נכון.
דרך אגב, פפסי ממשיכים הלאה בטסטים האלה. ולפי מה שאני הבנתי גם הם זוכים.
כן?
ומה? לא עוזר להם בבחירות.
הם זוכים?
לא עוזר להם בבחירות. כי אנשים ממשיכים לפנות קוקה קולה.
אתה יודע מה אבו...
למרות שהטסט מוכיח שפפסי יותר טעים מקוקה קולה. אלה דברים, מחקרים שעשו, זה לא המצאות. זאת אומרת, אתה רואה שברגע שאתה שושב ושוטף למדן את המוח, הוא פשוט כבר הוא לא...
הוא נכבש.
זה לא משנה מה קורה במציאות, הוא יש לו, זה ככה שופיע לנו את המוח כל הזמן. לכן חשוב לדעת להבין, אנחנו לא יכולים ללכת למחרות של גויים, כי החוקים שלנו לא כמו החוקים שלהם. גם אם זה נראה אותו דבר. הם מסתכלים על העולם בצורה אחרת לגמרי. אתם יודעים מה זה יולו, המעדן הזה.
כן. כן.
אתם יודעים מה, 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 מה זה ראשי תיבות יולו?
דיברנו על זה...
You only live once. זה הרי זה מטור, אחד הרי. אתה חי רק פעם אחת. איזה מין סיסמה מטומטמת. אבל זה סיסמה של גויים. זה שישמע של אנשים חסרי אמונה.
כמו הסיגריות
טיים. הרי...
מה זה טיים? This is my end.
זה תרגום שעכשיו אתה תרגמת, לא?
כן.
כן,
this is my end.
עכשיו, לא רק זה.
לא, חבל ש... עכשיו תרגמת את זה.
איך אומרים? איך אומרים? קוקה קולה, טעם החיים. הוא באמת?
זה הטעם של החיים באמת?
זה הטעם של החיים? ומה כתוב על הדולר? מה כתוב על הדולר של ארצות הברית? In God we trust. يعني אין יותר מקום יותר מתאים מאשר לשים על הכסף In God we trust. يعني מה האלוהים שלהם?
הדולר.
זאת אומרת, אתה רואה לאן העולם הולך, אז אתה מבין שאלה המשפטים.
זה הכי קרוב למציאות, לצערי הרב.
נכון.
אני רוצה להגיד לך.
זה הבעיה.
אתה יכול לתרגם.
זאת המלחמה שלנו.
המלחמה הזאת כבר הגיעה כבר למערב ולמזרח.
נכון. בשביל זה אנחנו לומדים פרשת השבוע. ואנחנו מבינים שמשפטי התורה הם אמת צרופה, וגם אם חלקם דומים לחוקי הגויים, הם שונים לחלוטין. וזה חשוב להפנים את זה. להפנים את המסר הזה. אנחנו לא כמוהם, אנחנו, אצלנו החוקים שונים לגמרי. וזה מה שבא התורה להדגיש, ואלה המשפטים שנשים לפניהם. מסר ברור, שיהיה מובן לכל אחד ואחד, שהחוקים שלנו הם לא כמו של הגויים. גם אם הם נראים אותו דבר. וכאשר אנחנו מסתכלים על ה...
אבל זה אתה צריך שאנשים יפנימו את זה. אנשים לא מפנימים את זה, כי אתה חי בעולם כזה שאתה חייב להיות מחובר אליו. אם אתה לא מחובר ואתה מנותק, אז אין לך היכולת לעשות, לבצע עסקאות.
אז אתה צריך להיות מחובר. תן לכם דוגמה, דיברת על עסקאות, דיברנו על ריבית.
כן.
אנחנו מנותקים מהעולם? הבנקים לא לוקחים ריבית?
בטח שלוקחים.
נו, אז איך זה מסתדר?
כי יש להם איזה סוג של יותר הלכה.
זאת אומרת, התורה היא לא תורה מטומטמת חס ושלום, התורה היא מאוד חכמה.
ברור.
זה כמו שהיום, היום, הטכנולוגיה של היום בשבת למשל. בשבת יש מעלית שבת, יש זה. לא כולם סומכים על הדברים האלה.
נכון.
אנשים יושבים וחוקרים, יש כאלה שחוקרים, מעגלים חשמליים, זה בונה, זה זה.
לא, בבית עצמו היום יש לך הרבה, כל נושא הזה של ההתנהלות חשמל חכם גם מותאם לשבת. שאלה אם מותר להשתמש בזה או אסור להשתמש בזה.
זאת אומרת שאנחנו...
כי יש פה פעולה של הדלקה, אולי זה אוטומטי, במהלך השבת.
עכשיו, שמישהו יסתכל מבחוץ...
גם בתוך הבית הכנסת יש את זה.
אני אתן לכם קדימה, דוגמה קלאסית. דיברנו על הצדוקים, דיברנו על הקראים.
ויש פה פעולה של חיבוי חשמל.
אבל אתה לא עושה את זה פיזית.
לא, בסדר, נכון. אבל גם כשאתה נוסע באוטו...
גם בחשמל חכם אתה למעשה, כשאתה לוחץ, אתה לא מפעיל את המעגל. אתה לוחץ, אתה נותן פקודה למשהו שיפעיל את המעגל.
מה זה משנה, אבל זה עניין... זה יום בכפל.
זה לא כל כך פשוט.
עוד...
שזה מכון צומת ממציא כל מיני... עוד דרך אגב, חשוב לדעת, אני שהרבה מהפטנט של מכון צומת הם לא מותרים לכל אחד. אנחנו כבר דיברנו על זה.
שאלה לי לך, זה יהיה, עוד 20-30 שנה, כל הרכבים האוטונומיים. הרי מה הרעיון של הרכבים האוטונומיים? שאין
עין. דיברנו על זה, אתה שכחת שדיברנו על זה. אני קראתי מאמר, קראתי מאמר מדהים, שמתאר שבת בעולם המודרני.
באמת, מה היית שולח לי?
אז יוסי נוסע באוטו האוטומטי.
האוטונומי.
לא, אוטומטי, הוא לא עושה כלום. האוטו נוסע לבד.
כן.
מדבר בטלפון בלי שהוא מפעיל אותו, ופה קובע פגישה במגרש חנייה ליד בית הכנסת, שהשער נפתח באופן אוטומטי, וככה הוא מתאר בעצם יום,
בשבת,
נכון.
שאם אתה מנטרל ממנו את כל ההמצאות, דיברת על יום במשך באמצע השבוע.
נכון.
אז מה העניין? זאת אומרת, מבחינה הלכתית,
זה הרפורמה.
חיצונית, אפשר כל כך הרבה דברים לעשות היום ולהיות על פי ההלכה.
נכון.
אבל ישנה הלכה שאומרת שלא יהיו מעשיך בשבת כמעשיך שבת. נקודה. וזה אנשים שוכחים לדבר על זה. חשוב להבין שהשבת זה לא רק שאני אסור לי את זה, מותר לי את זה. השבת היא מיוחדת.
אז אתה יורד לעוד רזולוציה. מה זה מעשה אחר הביחול? יש המון דברים שהם חופפים ביום שבת ומעשיך לכל. נכון שזה צורך קיום.
בשביל זה.
נכון שזה לצורך
בשביל
קיום.
בשביל זה.
אבל עדיין.
תן לך דוגמה.
אתה עולה במעלית, כמעט. אתה עולה במעלית לצורך זה. אתה עולה ברגל.
בן אדם מוציא סיכה.
אתה עולה ברגל.
איתי, בן אדם מוציא סיכה. סיכה, לרשות היחיד, לרשות הרבים. מבחינת ההלכה, הוא עבר עבירה חמורה ביותר. בן אדם סוחב ארגזים של בקבוקים. מהמרתף עד לקומה רביעית. מזיע כולו.
יום שבת. זה נכון, זה עבירה.
לא עבירה.
לא עבירה, זה כאילו...
לא עבירה, לא. הוא מותר לו ואין שום בעיה. למה? יש לו עורכים, הוא עושה קידוש בבית, והארגז שתייה נמצא למטה, אבל הוא לא עובר מרשות לרשות.
אז אתה יכול לבוא ולהגיד, למה הוא לא עלה את זה לפני זה, למה הוא לא חשב את זה לפני זה. זה בדיוק כמו שאני פרחתי את המטריה והתבאסתי, אמרתי, רק רגע. אני רוצה להגיע לבית הכנסת. בצורך העניין, המזג האוויר כרגע לא מאפשר להגיע, אני רוצה לעשות מצווה ולהגיע לבית הכנסת. לא יכול להגיע.
למה לפני חצי דקה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים שלנו הם לא כמו שעל אחרים. זאת אומרת, אתה לא יכול להסביר אותם כמו שאתה מסביר דברים טריוויאליים בחוץ. זה עולם אחר לגמרי. אם אתה מבין מה זה קדושת שבת, ואם אתה מבין ששבת יש פעולות שאתה עושה שמותרות בשבת, יש פעולות שהן אסורות בשבת. למה? זה נעשה ונשמע. קודם כל תעשה ונשמע. קודם כל תעשה, אחר כך תשמע ותבין. וגם אם אתה לא מבין, אם חז"ל קבעו שזה אסור, זה אסור. נקודה. בשביל זה, אפילו, איך הוא אמר, אפילו יגיד לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אתה מקשיב לרב. לא כל, לא לכל רב, כן? רב לגדולי ידו. מה זאת אומרת? כי אתה לא יודע לאן זה מוביל. אתה לא רואה כל התמונה, הרב כן רואה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שבת ועל השמירה שלה, אז יושבים כן. חז"ל ואמרו, תראה לנו דוגמה, מה רציתי להגיד? אתה מדבר כן. על עניין של להדליק, לכבות.
מי?
לא הולך לחוק, מה אומרים הקראים? כתוב, לא תדליקו אור בכל מושבות, לא תדליקו אש בכל מושבות אחרי. יושבים בחושך.
נכון. זה, אתה יודע, זה עוד פעם, אתה לא יכול...
מה עם עונג שבת?
אין עונג שבת את זה.
אתה הולך נגד ההלכה.
נכון. זה שתי דברים שהם סותרים אחד את השני.
בשביל זה...
יש
את הרב. בדיוק, בשביל זה יש את הרב. זה התורה שבעל פה. בשביל זה יש את הרב. הוא בא ואומר לך, אדוני, בשבת מותר לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אסור לך. זה בדיוק הרעיון. מה אומרים הקראים? אנחנו מתייחסים רק לסיפור של התורה. מה אמרנו? התחלנו את הדברים.
רק הפשט.
רק הפשט. הפשט אומר, לא תעבירו אש בכל מושבותיכם. אנחנו לא מדליקים אש בשבת.
כן.
ולהפך, אצלנו יש מצווה ועניין.
כן, כן. יושבים בחושך.
לא רק זה, הם לא מבשלים, לא כלום.
נכון. אני הייתי בשבת בבית מלון בירושלים. בירושלים, כן, במלון במילה, שבת תרבות. והיה שם, הייתה הרצאה, ובסוף ההרצאה דיברו על אוכל. ומישהו אמר שם שאצלם זה האוכל הוא כך וכך, ואז ישאל אותו מאיזה עדה אתה, ואז הוא אמר, אני קראי. קראי. אז היא אומרת, הייתה עירית, עירית, איזה אחת שנותנת את ההרצאות בנושא של אוכל. אז באמת דיברתי איתו אחר כך ואמרתי, כמה קראים יש בכלל? אז הוא אומר, הם מפוזרים בארץ, יש בערך 1,500 קראים.
כן, אין הרבה.
הם גם עכשיו קיבלו היתר להתחתן עם שומרונים.
זה אותו דבר.
ועם יהודים.
יש כאלה שומרונים שזה אותו דבר. השומרונים והקראים זה אותו דבר.
אתה רגע, עכשיו אתה שמעת את הסיפור?
אז זה קצת... זה קצת... אמרתי לו, אבל מה זה קראי? הוא לא רצה להמשיך לדבר איתי, הוא הלך למישהו אחר.
אתה שמעת את הסיפור הזה ב...
מה הוא יגיד לך? מה הוא יגיד לך?
כן, לא, אמרתי,
אמרתי... עכשיו, בשביל זה, בשביל זה אנחנו אומרים, אנחנו, בשביל זה יש לנו את התורה, ואת התורה שבכתב, ואת התורה שבעל פה. בשביל זה אמרנו, אנחנו לא מתייחסים לתורה החיצונית, אנחנו צריכים לחדור פנימה. ולכן באים ואומרים לך, כן, לא רק זה, יש עניין גדול לאכול חמין בשבת. למה? כדי להראות לקראים ולצדוקים ולכל אלה שאומרים שמאמינים רק בתורה שבכתב,
שכן אפשר לאכול.
שכן אפשר לאכול,
ויש
גם מצווה לאכול אוכל חד.
ולחמם את זה.
כן.
לא מחמם.
בתנאים מסוימים. כן, זה לא משנה.
או פלטה, זה לא משנה.
כן, לא, בסדר.
אבל אתה מחמם את זה, אתה לא אוכל אוכל קר.
יפה.
אתה לא מבשל.
נכון. עכשיו, שזה אמרנו, אז איפה הגבול? ושזה אמרתי, רק כשקראתי את הכתבה הזאת, פתאום קלטתי עד כמה חז"ל הם חכמים. כי מה קורה? ברגע שאתה תחפש היתר לכל דבר, אתה יכול למצוא.
נכון.
אתה יכול למצוא.
לא, יש היום
הרבה היתרים. אבל אז אין לך שבת. אז אתה גמרת עם השבת שלך. ולכן, מה שצריך, זה בדיוק כמו למשל ביום טוב. יום טוב אוכל נפש מותר. זאת אומרת, להבדיל משבת שאחסו. זאת אומרת, אם לא הכנת אוכל, אתה לא יכול להכין בשבת. אבל ביום טוב אתה יכול. עכשיו, יש לנו כל מיני תקנות שתקנו, כי יש היגיון מסוים שבן אדם, ישנן פעולות שמשמחת יום טוב, שמחת שבת, שאתה יכול כן לעשות. עכשיו, בשבת יש עניין מיוחד, ששת ימים טהור, ועשית מלאכתך, ויום השישי שבת לה' אלוקיך, אז בשבת לא עובדים, לא עושים כלום. יום טוב זה כבר סיפור בגדר אחר. באים ואומרים לך, יום טוב, אתה אסור לך לעבוד, שבתון כמו הכל, אבל אוכל נפש מותר. מצד שני, יש חול המועד.
אוכל נפש מותר, יש חול המועד. ביום טוב.
כן, כן, להכין ביום טוב אוכל. עכשיו,
אתה בא להגיד לי שביום שבת אסור לחתוך אפילו מלפפון ועגבניה?
לא, מותר, יש הליכות שבת, ספר כזה. יש ספר כזה הליכות שבת.
אני לא יודע, תגיד לי, מקרר. אתה פותח הרי אור.
אז יש מתגים כל לחבות את האור. ואם לא, תחבא את המנור.
וברגע, כן, אבל כאילו, נגיד אצלכם האור מחובה?
כן, יש מתג מיוחד.
מתג? לא, זה אני יודע, אבל לפתוח מקרר עם המתג, כי המקרר עובד. תכלס המקרר עובד.
כן, יש בעיה במקררים שהם, אבל היום זה לא קיים. מקררים של פעם, איך היית פותח את המקרר, הוא היה מתחיל לעבוד.
נכון.
זה היה גורם לו למנגנון לעבוד.
נכון.
אבל היום הבנתי שזה לא עובד כמו פעם. זה עובד זה בסדירות שלא קשורה.
לא, נכון.
יש לו את
הסירקולציה
שלא קשורה לפתיחה וסגירה של הדלת, אז אין בזה בעיה. זה הכל, אז אתה רואה, אפילו, כן, ברור, בוודאי, אתה צריך לדאוג שהוא יתחבא. עכשיו היום, באינדינסט, כל המקררים מוכרים אותם ממתק הזה שאתה יכול לחבות את האור.
נכון.
לא, זה אני יודע, ביום כיפור נגיד היינו עושים את זה.
פעם היינו מסובבים את המנורה כדי שלא לפני שבת. עכשיו, זה בדיוק הרעיון, זאת אומרת, זה נשמע כאילו דברים טיפשיים. לכן מישהו שמבחוץ שיסתכל על זה, יגיד, כמו שאמר הצדוקי הזה, עם טיפשי, עם טיפש, עם מטומטם. כי הוא לא מבין את הרעיון הפנימי, הוא לא מבין את הרעיון של מה שיש בפנים. ולכן, עוד פעם, שבת, עכשיו חול המועד למשל, אנשים חושבים שמותר הכל, זה לא נכון. זה חול המועד. נתנו בחול המועד את האופציה הנוספת שאתה יכול לעשות כל מיני מלאכות אחרות, אבל למשל, לעבוד אסור לך, בגדול, כן? לצייר למשל, אני מצייר, אסור לי לצייר.
ביום המועד אסור לך לצייר?
לא אסור, אנשים לא יודעים את זה. רק מה שאתה חייב מותר לך לעשות.
אני חשבתי שבכל המועד מודדים אותך לעשות דברים שיוצאים מהשגרה של עבודה ומשגרת החיים.
לא יכול.
זה מה שאני חשבתי.
זה אנשים
יוצאים. יוצאים ועושים פתאום על האש ועושים יצירות וכל הדברים האלה אסור לי לדעת לצייר.
נכון. הרבה אנשים לא יודעים את זה. כי הרי מה הרעיון מאחורי זה? יש לך חג. לא יכול להיות שכל השבוע אתה לא תעשה כלום. זה לא הגיוני, אדם לא יכול לשבת כל השבוע ואסור, אסור, אסור, אסור. ושמחת בחגיך, אז מה? עכשיו, בכל מקרה צריך להיות הבדל בין חול המועד ליום חול. נקרא לזה חולו של מועד. זאת אומרת, רק מלאכת נפש ומלאכה של הפסד ודברים כאלה מותר לעשות. דברים רגילים סתם, בתכלס אסור. עכשיו, אנשים לא מודעים לזה. אנשים עושים מה שהם רוצים בחול המועד. אבל זה כבר נהיה מין הרגל כזה, אבל רק רעיונית צריך לדעת ולהבין שזה לא מדויק. עכשיו, כשנחזור לשבת, זה בדיוק הרעיון. כשאנחנו מדברים על שבת, אנחנו צריכים לשמור על הצביון של השבת. עכשיו, מי יקבע מה זה צביון של שבת? בשביל זה יש חכמי הדור. בשביל זה, אנחנו רואים, מה אמר יתרו למשה? צריך לסדר, שיהיה לך שופטים לכל אחד, שיעזרו לו לקבל החלטות, ואתה לא יכול לענות לכל אחד. עכשיו, אנשים אין להם שאלות, מה עושים? אפילו אמן פתאום יום שישי ירק כפליים. אמר להם, מחר לא יהיה. זאת אומרת, שבת זה משהו מיוחד. אז צריכים לדעת ולהבין את הדברים האלה. עכשיו, נכון, שמבחינה הלכתית, פשוטה, חיצונית, בן אדם יכול להגיע למצב שבשבת עושה הכל. מה שאומרים, מה שנקרא, גרמה, דגרמה, דגרמה, על זה בעצם מולים כל הפטנטים האלה של צום. ולכן אנשים גם בזה לא יודעים, שלמשל, איך זה נקרא הדבר הזה? הקולנועית הזאת, זה לא מותר לכל אחד להשתמש בה. גם עם הכשרות של צום, זה מותר רק למי שלא יכול להגיע לבית הכנסת, שלא יכול ללכת. אבל בן אדם בריא לא יכול להשתמש בקולנועית בשבת, אסור.
זה קיים בכלל, כאילו אנשים שבאמת הולכים לבית הכנסת, נוסעים...
לא, קולנועית עם הכשר של צום, עושים מנגלון מיוחד.
יש, כן, יש מעקף כזה.
זה מעקפים כאלה, אתה לא מפעיל את המכשיר. אתה לוחץ על מתק שהוא מפעיל עוד בדק בצורה מכנית, לא יודע איך, ועוד ועוד ועוד,
רק בסוף. בדור החמישי שלו הוא מפעיל את זה.
כן.
באמת, לא יודעת.
שזה לפי ההלכה, אין שום בעיה. עכשיו, כל זה, זה מה שאנשים לא מבינים, כל זה בנוי על דיונים הלכתיים.
אבל...
דיונים הלכתיים שלמים.
אבל
לא, עוד פעם אני רק אומר, אנחנו לא מודעים להרבה דברים שאנחנו רואים שקורים מסביבנו, וזה בדיוק העניין, הרעיון. וזה, לכן, בשביל זה, אז יש דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם כל אחד ואחד, יש דברים שאנחנו שואלים רב. כשאנחנו מדברים על העניין, כתוב לנו פרשה עוד דבר מדהים, קשור, ואנשי קודש תהיו לי. מה זה ואנשי קודש תהיו לי? הקדוש ברוך הוא לא אמר מלאכי קודש תהיו לי, הוא לא רוצה שאנחנו נהיה מלאכי השרת, הוא רוצה שאנחנו נהיה אנשים שמקדשים. מה מקדשים? אצל, בנצרות ובכל מיני דתות כאלה, אנשים שרוצים להתקרב לבורא, הם מסקפים את עצמם, הם מתנתקים מהעולם, יושבים לבד, כל מיני דברים. יש לך מתנזרים מנשים, איך אומרים, אצל הקתולים הכמרים לא מתחתנים, לא מביאים ילדים לעולם. ואני לא יודע איך הם מתעלמים מהמצווה הראשונה בתנ"ך, פרו ורבו מילאו את הארץ, אבל הם אומרים, אנחנו... אנחנו אומרים, אנחנו כמרים, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בדיוק כמו שמשה רבינו פרש מאשתו, ככה גם הם פורשים כאילו. זאת אומרת, הם לקחו את הדברים לקיצוניות צד שני. עכשיו, זה נשמע הגיוני. תקשיבו, מה הוא אומר לך? שאתה עם אישה, זה הרי תאוות בשרי. עכשיו, לא יכול להיות שאתה תהיה עם אישה, ותעשה את האקט המיני הזה, ותביא גם ילדים לעולם אפילו, ואתה תהיה קדוש. אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך להפריש את עצמך מכל התענוגות של העולם. ולקדש אותך, תהיה רוחני. אז יש מנזר השתקנים, ששם לא מדברים. יש כל מיני דברים כאלה. מה אומרת היהדות? הפוך.
להפך.
להפך. עד הרבה.
זה כמו עונג שבת.
נכון.
זה ממש כמו עונג שבת.
נכון, נכון. עכשיו, מה אומר על הפעולה הזאת שהם מסתכלים עליה בתור תאיבה, של להתחבר עם אישה? איך אנחנו קוראים לזה? קידושים. הבעל אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי. זאת אומרת, זה קדושה. זה הרי דבר מדהים. זה מה שהתורה אומרת לנו.
וזה החיבור בין אנשים, בתוך העם היהודי.
זה לא רק זה, זה החיבור של האדם מבחינת צורה וחומר. זוכרים, דיברנו על עניין של צורה וחומר. הצורה זה, זה לא מה שאנחנו חושבים. זה לא הצורה שאתה נראה. זה הצורה, זה מי אתה. זה הפנימיות שלך, המהות שלך. החומר זה איך אתה נראה. וכאן בעצם חשוב, כי אני מבטא את הצורה דרך החומר. אני לא יכול לבטא את הצורה בלי חומר. זאת אומרת, אם לא יהיה לי גוף, אני לא יכול לקיים מצוות. רק אם יש לי גוף, אני יכול לקיים את המצוות. זאת אומרת, נשמה בלי גוף, אין לה משמעות. וזו נקודה מאוד חשובה להבנה. וזה מה שאומר, ואנשי קודש תהיו לי. מה זה אנשי קודש? להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נקדש את החיים. שתינו קפה, ברחנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר אל תשתה קפה, הוא לא אומר לך אל תאכל בשר, תאכל בשר קשה ותברך. הוא לא אומר לך אל תשתה יין, קידוש אתה עושה על יין, למרות שמצד אחד היין יכול להביא אותך לדברים איומים ונוראים.
הייתי בסופר, והייתה שם קופאי, היא אומרת לי, תעביר את זה, אני לא נוגעת ביין. ערבייה, ניסוי רוז.
יש לה טוב, נו.
אמרתי לה, אבל זה בקבוק.
את לא שותה.
את לא שותה, לא עושה, אומרת, לא, אסור לי לגעת בזה.
אתה מבין לאיזה קיצוניות הם לוקחים את זה? עכשיו, זה גם עניין של פרשנות אצלהם כנראה, אתה יודע.
לא, רק היום בבוקר דיברתי על ככה העניין שאנחנו מדברים על הערבים. בעצם הערבים הכי קרובים אלינו מכל העולם כולו, ואמרנו גם שבסופו של דבר לעתיד לבוא, מי יסייע בידינו להביא את העולם לאמונה באל אחד? זה דווקא ישמעאל, שזה הערבי. וגם נכון להיום, מותר להיכנס למסגד בלי שום בעיה. נכון, זה אסור להיכנס לכנסייה. כי כנסייה זה עבודת...
תכלס, כשאתה מסתכל על זה, בכל העולם, מי הכי הרבה טבח אותנו? הגויים, הנוצרים.
כן, עם כל ה... כשאתה
מסתכל על כל הבלגן, עם כל הזה, מי הכי הרבה טבח אותנו? 99%.
זה הכי מצחיק, זה מה
ש... זה הגויים.
זה הם עוד עשו בשם השבע.
בשם השבע, אתה מבין?
לך תקרא מה שעשו במצעי הצלב.
ברור, ברור, תסתכל על זה. ודווקא הערבים...
האינקוויזיציה הספרדית.
ודווקא הערבים, חוץ ממלחמה אחת או פה שתיים,
לא, היו דברים גם עם הערבים, אבל בסך הכל הערבים והיהודים חיו... כן, הערבים והיהודים חיו הרבה שנים ביחד, בלי שום בעיה.
הם קוראים לנו גם האחים, תכלס.
הם בני דודים,
אחים, אני יודע, כן.
גם הם עודים בתנך, זאת אומרת, אין כאן...
דרך אגב, האבנגליסטים, למה הם קרובים אלינו? כי הם מתחילים להאמין בברית הישנה. הם עוזמים את הברית החדשה, עוברים לברית הישנה.
זה שנה זה התורה.
כמו שאמרתי עם יתרו, שתארו לעצמכם שהפופ, האפיפיור, יקום, יעלה על המרפסת שם בוותיקן, ויגיד, טוב חבר'ה, תשמעו, אנחנו חיים בטעות, האמונה שלו מטומטמת, דבילית, לא נכונה, אני עובר להיות יהודי, כי זו האמונת האמת. יסקלו אותו באבנים, הוא לא ירד משם החי.
יסקלו.
אבל זאת המציאות.
נכון.
ברגע שהם, מה קורה? ברגע שהם מסתכלים, חודרים להם, הרי כל הצביעות הזאת של הסיגוף, הוותיקן לא מסקפים את עצמם. מי שהיה בוותיקן פעם ראה שהאושר שם הוא מציץ מכל כיוון. והמאכלים שאוכלים שם זה בלי עין הרע. ככה שאני לא, הם לא בדיוק מסתקפים את עצמם. ובנושא הזה אני לא רוצה לך להיכנס, בנושא המין, לא רוצה להיכנס למה שהולך שם, שזה גם, זה לא, 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 לא לשיעור תורה, לא ללימוד תורה, אבל כולנו יודעים שזה, יש הרבה צביעות לדברים האלה.
אפרופו קדושים וקידושים, ולקחו את הגזרה הזו ואמרו קדשה.
נכון. דרך אגב, זה, אנחנו נגיע לפרשה הזו שמדברת על זה, להראות לך שכל דבר אתה יכול להפוך.
חלק מקודש.
לא רק זה, אתה יכול להפוך אותו. אתה יכול להפוך את הקדושה לטומאה. מצד אחד קדושה, מצד שני קדשה. זאת אומרת, מוסד ניסויים שנקרא קידושים, מצד, מה זה קדשה זה זונה?
לא ידעתי.
כן, אז אני אומר, קדשה זה זונה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, אתה רואה פתאום את השימוש של אותה מילה, אותם, כאילו, לכאורה, אותם אותיות, אבל הפוך. אבל זה בדיוק הרעיון. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות, נותן לנו כלים, והוא מצפה מאיתנו לעשות את הכי טוב שאפשר. אבל אנחנו יכולים לקחת את הכלים הכי טובים ולעשות את הרע בעיני השם. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העיניים, את האוזניים, את הפה, את האף, הוא נתן לנו את הכל. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אתה יכול לעשות את הטוב בעיני השם, ולצערנו, אתה יכול לעשות את הרע בעיני השם. עכשיו, אנחנו לא תלית שכולה תחלת, אבל כל עוד שאנחנו יודעים את הכיוון, ואנחנו מבינים, ואני חושב שזה הקוד הזה של ואלה המשפטים, זה פשוט מדהים. כי לדעת ולהבין שבעצם, בסופו של דבר, גם אם זה נראה חיצוני אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה עולם אחר לגמרי. התורה היא מעל הכל, והתורה זו היא האמת האמיתית ואין אמת אחר. וזה חשוב להפנים את המסר הזה, לדעת ולהבין. אנחנו מסתכלים כאן על כל ההלכות האלה, ואתם תראו כאן הלכות מדהימות. כל הפרשות במשכן, הרי יש כל מסכת נזיקין בנויה על הפרשה שלנו.
כי, מסכת נזיקין?
כן, כי מדובר כאן על על ארבע אבות נזקים, מדובר כאן על השוב, על הבור, בן אדם שקורא, עושה בור ברשות הרבים, ומישהו נפל בתוכו, בן אדם מדובר כאן על עניין של שור שנוגח בשור של החבר, שור שנוגח באדם, כל הדברים האלה מדברים בפרשה, זאת אומרת, יש כאן לימודים עצומים על החוקים, אבל חשוב לדעת ולהבין שאנחנו, החוקים שלנו, הם, תראה, למשל, דוגמה, אם במחתרת ימצא הגנב והוקה ומת, אין לו דמים, אם זכה השמש עליו דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו, נמכר בגנבתו. מה מדובר כאן? בא גנב באמצע הלילה, נכנס לגנוב, אתה שמעת רשרושים, ירדת למטה, הרגת אותו. יכולים להאשים אותך ברצח? לפי התורה?
לא.
אין לו דמים.
תהייתי לי רגע.
למה? אחד שבא באמצע הלילה לגנוב, אם הוא יכול, הוא ירוג אותך. זאת אומרת, בעצם הבא להורגך, שכם לא אומר, יש לו דין רודף.
האמריקאי, חד שני,
הוא מגדר. כן, לא, אני אומר, אם שודד נכנס אליך בלילה הביתה, מה, אם הבא לבית יקום, אם יש לו אקדח, הוא ירה בו, ירוג אותו. אז אם אתה מקדים והורג אותו, אז בכלל שאי אפשר לי. אבל, אומר, אם זרחה השמש עליו, דמים לו, מה זה אם זרחה השמש עליו?
לא הודעת מיד על זה.
אם זרחה השמש עליו, אין זה אלא כמין משל.
נכון, מקרית
מלאכי. אם ברור לך הדבר שיש לו שלום עמך, כשמש הזה שהוא שלום בעולם, כך פשוט לך שאינו בא להרוג, אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, כגון... מה נותן דוגמה? דוגמה מדהימה, מדהימה להראות לנו איך החיים שלנו נראו. כגון אב החותר לגנוב ממון הבן. אבא, שנכנס לבית של הבן שלו, כדי לגנוב. לכל אחד ברור שגם אם הבן יתעורר חמש פעמים, האבא בחיים לא יהרוג אותו. לכן גם לבן ברור שאסור להרוג את האבא. הפוך לא.
לא, הבן אסור להרוג את האבא. הבן כן מתערוב את האבא?
תכף תראה את המשקורת. כידוע שרחמי האבא לבן ואינו בעל עסקי נפשות. זאת אומרת, תשימו לב, הוא מדבר כאן רק על רחמי האב על הבן. מכאן יוצא שאם המצב הוא הפוך, אם הבן בא לגנוב בלילה, יש חשש גדול מאוד שיהרוג את האבא. עוד פעם, זה משל. אבל כמה שאנחנו יודעים שזה נכון, אבא אחד יכול לגדל 10 ילדים. ועשרה ילדים לא יכולים לגדל אבא אחד. אלה עובדות החיים. זאת אומרת, ברור לנו מעל לכל ספק, התורה אומרת, אבא לא יהרוג את הבן שלו. בן ואבא, סוגיה אחרת. אנחנו לא מכניסים את זה למשל הזה. כי זה יכול לקרות, אתה רק זה. עוד פעם, חס ושלום, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, שמה אומרת התורה? אם ברור לך שאם הוא יתקל בך, הוא יהרוג אותך, מותר לך להרוג אותו. ואין לו דמים. אבל אם ברור לך כשמש בצהריים שאותו אחד שנכנס לפרוט אצלך לא יהרוג אותך, אתה לא יכול להרוג אותו. ותראו את החוכמה של התורה. תבינו מה, איך שהתורה חודרת לתוך הדברים פנימה. כמובן זה משאיר לנו שטח מת כזה. אבל בדיוק שזה יש את הקודש בו, אתן לכם דוגמה. הוא מביא כאן גם את הדוגמה, יש מה שנקרא רוצח בשוגג, ויש רוצח במזיד. רוצח במזיד, דינו מוות. רוצח בשוגג, צריך ללכת לעיר מקלט. עכשיו בוא נגיד, אחד רצח במזיד, אף אחד לא ראה, ברח, אף אחד לא ראה אותו. רוצח בשוגג גם, רצח בשוגג, אף אחד לא ראה אותו. שתיהם הלכו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר רש"י, מזמן אותם לאותו פונדק. זה שרצח בשוגג, עולה על סולם, נופל מהסולם על מי? על זה שהרג במזיד, הורג אותו. אז הוא קיבל את הדין מוות שלו, כולם רואים את זה, והוא עכשיו צריך לברוח לעיר מקלט מה שהוא לא עשה אז. למה? כי עכשיו כולם ראו אותו שהרג בשוגג. זאת אומרת, אנחנו, יש עוד נקודה, ועם זה אנחנו נסיים. עוד נקודה מאוד מעניינת.
מה?
זה
היה
עליה סולם. יעלה, ויערוג אותו.
כן, לא.
כל אחד קיבל את העונש שלו.
בדיוק, אבל אלה דברים שקורים בחיים. אנחנו לא מבינים למה הם קרו. אבל אם אנחנו יכולים ללך אחורה, אנחנו רואים איך אומר הפינקוס דרך אחורה מנעול. אנחנו לא רואים את כל התמונה. אנחנו רואים כל מיני דברים מוזרים, אנחנו לא מבינים שזה חשבונות של הקודש ברוך הוא. עוד תראה נוגע, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך לא תהיה לו כנושה. מה זה אם כסף תלווה את עמי? אז אומרים, זה לא אם שיש לך אופציה, כן או לא. אם יש לך, אומר האור החיים הקדוש, אם, למה אם? אם אתה רואה שיש לך כסף מספיק. זאת אומרת שמה שיש לך מיותר לכאורה, זה לא מיותר. זה בעצם הכסף של החבר שלך. ואתה צריך לעזור לו. אבל גם לא, אל תהיה לו כנושה. מה זה אל תהיה לו כנושה? אם הוא לא יכול להחזיר לך, אל תבקש ממנו שיחזיר. זאת אומרת, תסתכל על זה בתור צדקה, כי בסך הכל, של מי הכסף?
של
הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. זאת אומרת, וכאן רעיונית יש גם את הדרך הכי יפה לעשות צדקה. כשאנחנו מאוד קר לנו, תן, תן, נתתי לו מסכן, תן, תן. זו, בסדר, זה מצווה. אבל מצווה עוד יותר גדולה, זה יהיו שמה. אני לא נתן לך את זה מתנה, אני אתן לך הלוואה, ככה הלוואה, מתי שיהיה לך תחזיר. עכשיו, הוא מרגיש טוב. הוא אומר, הוא לא זרק לי כסף סתם, הוא נתן לי הלוואה. זה שאין לו סיכוי להחזיר, זה שאלה אחרת. אבל בא הוא אומר לך כאן, בעצם התורה באה ואומרת לך, אל תהיה לו כנושה. דברים מדהימים יש כאן בפרשה. בואו נראה מה נמצא את הזה, אם לא אנחנו... מאנשי קודש, תהיו לי, זה כמו שדיברנו. ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. על מה מדובר כאן? גם סוגיה מאוד מעניינת בפני עצמה, ועם זה אנחנו נסיים. מה שקורה, בן אדם הלך לבית דין, ויצא חייב בדין. אוקיי? יוצא מבית דין, בא מישהו ורץ, אני יש לי ללמד עליו זכות. מה עושים? נפסק כבר הדין. מחזירים אותו חזרה, ופותחים את התיק מחדש. כן. לא רק זה, הגמרא מספרת לנו שהיה מישהו עם דגל, שהיה עומד בפתח בית הדין, ועוד מישהו עם דגל שרואה אותו עם סוס, והיה, והם הולכים בדרך, הם כבר התרחקו מהבית דין, להגיד במקרה שהוא נתחייב סקילה, לבית הסקילה, מגיע מישהו רץ לבית דין, יש להגיד זכות עליו, מה עושה ההוא עם הדגל שם? מסמן עם הדגל ההוא עם הסוס, ההוא עם הסוס רץ מהר, כדי לתפוס אותם לפני שיגיעו לבית הסקילה, ואפילו אם הגיע 5 דקות לפני הסקילה, מחזירים אותו חזרה.
מגיע למשפט חוזר.
כן. עכשיו זה יכול לקרוא כמה פעמים, זה לא משנה. מצד שני, הגיע בן אדם למשפט ויצא צדיק. יוצא החוצה, בא מישהו, אני ראיתי אותו עושה את הרצח, אני יכול להעיד.
מחזירים אותו לפעמים.
לא.
לא?
לא.
באמת שלא?
לא. כי לא הצדיק רשע. יצא צדיק במשפט, כי הלשון כאן, זה רשי אומר, הלשון כאן היא מוזרה, כי לא הצדיק רשע. מה זה, ברור שלא תצדיק רשע. אומר, לא, אני מדבר על אחד שיצא צדיק בדין, אל תדאגו, הוא ישלם את מה שצריך לשלם, אבל אתם, ככה תנהגו. זאת אומרת, תראו כמה שהתורה נזרה על חיי אדם.
כל המגמה היא שהבן אדם יחיה, זאת אומרת, שלא שיחיה טוב ושיגיע ל...
זאת אומרת, גם אם הוא יצא חייב בדין ומישהו בא ללמד עליו זכות, כמו שדיברנו לפני 5 דקות על זה, כי 10 דקות, על זה שלפעמים אנשים רואים דברים ומסיקים מסקנות והם לא נכונות. אז גם כאן, למרות שהוא יצא חייב בדין, ועוד פעם, לא הוציאו אותו סתם חייב בדין, היו בתוכחות ודברים, למרות זאת מגיע בן אדם ואומר, לא רק זה, אומרת הגמרא, גם אם הוא בעצמו אומר, רגע, נזכרתי במשהו, מחזירים אותו. כמה שהגמרא אומרת, רק אם יש משהו במקיר, זה פעם, הרי כל 5 דקות הוא יכול לעשות את זה. רגע, נזכרתי, תחזירו. נזכרתי, תחזירו. לא, אם יש לו משהו ממשי, אומרת, אפילו הוא יכול להעיד על עצמו, ולמד זכות על עצמו. עד כדי כך. מצד שני, אם הוא יצא צדיק בדין, אף אחד לא יכול להחזיר אותו בבית דין.
לא, כאילו זה...
שזה אמרנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפני. אנחנו רק נגענו ככה, בקצה הציפורים, כדי להבין, כי הרי למה בחרה התורה דווקא במשפטים האלה? כדי להראות לנו כמה שהמשפטים שלנו לא כמו שלהם. זה לא יקרה אצל הגויים.
גם אצלנו לא.
עוד פעם, עוד נקודה, חשוב להבין שבית דין אזרחי, לצורך העניין, זה הרחאות של גויים. מבחינה הלכתית, אנחנו צריכים לעבור פרוצדורה. מה שאנחנו צריכים לעשות...
טורקי וגם בצד האנגלי.
כן, זה לא רק זה. עכשיו, מה שקורה עכשיו, הרי אתה לא יכול לבוא להתנתק מהמציאות. אז מעלימים עין מהקטע הזה, אבל מי שרוצה באמת לעשות לפי ההלכה, מה הוא צריך לעשות? אם מזמינים אותו לבית משפט, אין לו ברירה. הוא הולך. אבל אם הוא יש לו, הוא רוצה לתבוע, אז הוא צריך לעבור דרך בית דין. להזמין את אותו אדם שהוא רוצה לתבוע לדין תורה. והיה ואותו אדם לא רוצה להגיע לדין תורה, שזה סביר שיקרה. אז הוא הולך לבית דין, אומר, אני זימנתי אותו לדין תורה, הוא לא רוצה לבוא, ואז הבית דין נותן לו היתר, הולכת לבית דין אזרחי, למשפט אזרחי. אבל זו הפרוצדורה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים באופן אוטומטי לתבוע בן אדם, עוד פעם, מבחינת ההלכה הפשוטה. למרות שהרבה עושים את זה, ובסדר, זה דרך העולם, כי זה ברור שבאופן אוטומטי, הבית דין ייתן לך היתר, כי הבית דין היום יותר, בית דין הרבני הוא יותר מתעסק עם עיני אישות ודברים כאלה, ולא כל כך בדיני ממונות, למרות שיש אנשים שמנהלים את כל החיים שלהם דרך בית דין.
נכון,
באמרה. כן, לא רק מלבר, גם...
אבל מה קורה, אני צריך להגיד לבית משפט אזרחי?
אז אין, אם מזמינים אותה, אמרתי, אם מזמינים אותה, אתה הולך. אבל... זה כבר לא תלוי בך.
אבל אתה לא, אתה תסרב לקבל את הגזר דין, או את ה...
אתה לא יכול לסרב דינא דמלכותא דינא. יש הלכות לכל דבר. יש משהו שנקרא דינא דמלכותא. מה זה דינא דמלכותא? אתה יכול לבוא לשמוע, אני מקשיב רק לדיני התורה. זאת אומרת לך, התורה, אחת מהחובות של בן אדם זה דינא דמלכותא דינא. סתם לדוגמה, המדינה קבעה שאסור לך לעמוד באדום לבן. זה לא הלכה. אבל יש איזה תוקף של הלכה. למה? כי זה דינא דמלכותא. קודם כל זה בכלל יש את זה, כי זה נועד להציל חיי אדם. אבל בכלל, באופן קורני, אתה חייב לשלם מיסים. זאת אומרת, כל ההתחכמויות האלה, דינה למלכות הדינה. ושזה יש מלכות, ושהיא קובעת מה יהיה. וזה מה שהדינה למלכות הדינה. אבל לכן, כשאתה הולך לבית דין...
גם בתקופת הממלכות של...
אז היה הרבה יותר קל.
לא, אבל עדיין זה לא. כן, אבל זה עדיין היו סטיות...
לא, תראה, כשהיה מלכות בית ישראל, אז הלכו לפי דין תורה, אבל לא הייתה בעיה.
אבל שהגיעו
המלכות יותר מתקדמות... שאחרים מלכו עלינו, לא. כשאחרים מלכו עלינו הייתה לנו בעיה. אז היה מלכות גויים, אבל כשהמלך הוא שלנו, אז זה ברור לך שדינא דמלכותא דינא, אין לך שום ספק, זה המלך שלך. אבל חשוב להבין, אתה לא יכול לבוא ולהתחמק ולהגיד זה לא לפי ההלכה או כן לפי ההלכה, זה לא מעניין. לא רק זה, גם אם זה מלך גוי. דינא דמלכותא דינא, אם אתה חושב שאתה הולך לחוץ לארץ ולעשות מה בראש שלך, כי זה לא מתאים לך ולא מסתדר לך, לא, אתה צריך לקיים את החוקים של המדינה.
שאנשים מנסים
לעקוף את זה. זה משהו, כשזה אתה שומע, אנחנו הולכים לנו כאן כל דבר במסך הזה, רוצים לך עכשיו דין על חשבון, על כל פעולה שאתה עושה. שנזכה, קודם כל, אני חושב שאנחנו הבנו קצת את ההבדל מהמשפטים שלנו למשפטים שלהם, שזה בעצם הרעיון העיקרי. ועוד נקודה אני רוצה להזכיר שוב, שהחשיבות לדעת ולהבין, שכשאנחנו מסתכלים על הסיפור מבחוץ, זה רק הסתכלות חיצונית וזה לא מספיק. איך אומר הזוהר הקדוש? אלה טיפשים. ואנחנו ברוך השם לא מהטיפשים האלה. אנחנו חודרים קצת יותר פנים. אז נכון, אנחנו לא הגענו לדרגות של נשמה, בתוך נשמה, אבל לפחות אנחנו מבינים שהתורה והסיפורים שלה זה רק לבוש. והגוף זה בעצם המצוות והשאר הדברים שזה בתוך התורה, מתחת לסיפורים. ומתחת לזה יש ברובן את הנשמה עצמה, שזה הדברים הרוחניים, שנזכה באמת בעזרת השם להתחבר לנשמה שלנו בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
אמן, אמן.